שלום לכולם, אנחנו עומדים לפני פרשת בלק. הנושא שלנו היום הוא וקם שבט מישראל, וכמו שזה נשמע זה שיעור, איך אומרים? משיחי, משיחי. כאילו פעם אחת להרשות לעצמנו להיות משיחיים כמו שצריך, כן? בלי לחשוש יותר מדי מאלה שלא למדו ולא מבינים אותנו. מותר לנו לפעמים גם להתכנס פנימה, לא? לא תמיד צריך רק לעשות לפי החשבון. אז היום אנחנו הולכים לחשב קיצים, אבל כתוב שטיפח רוחם של מחשבי קיצים. אז מה קרה לנו היום? אז זה שמעתי פעם, הרב תולדנו, הרב של גבעת זאב. הוא סיפר שאומר, פעם נסע אבא עם הבן שלו, עם עגלון. עולים לעגלה, מתחילים לנסוע. הבן שואל את העגלון, תגיד, מתי מגיעים? אבא אומר לו, לא יפה. מה זה? חוסר סבלנות? מה זה הדבר הזה? תמתין, טוב. מתקרבים כבר לקצה הנסיעה, ואז האבא רוצה לדעת אם לארגן את התיקים או מה, אז אומר לעגלון, סלח לי, עוד כמה זמן מגיעים? הבן קופץ כמו קפיץ, אבא, אמרת לי, אסור לי לשאול מתי מגיעים, מה? למה לך מותר? הוא אומר לו, בני, בוא אני אסביר לך. כשרק יוצאים לדרך ושואלים מתי מגיעים, זה לא מנומס. אבל כשמתקרבים ואתה רוצה לדעת אם לארגן את החבילות, אז צריך לשאול, נו, מתי מגיעים? וזה ההבדל הגדול שבעצם מסביר מה אנחנו פתאום בשיעור הזה מתחילים לעסוק בתורה שכפי תכף ניכנס אליה. צריך לדעת דבר אחד, וכאן אני מוכרח לומר את הדברים, למה החלטתי גם לעשות את השיעור הזה. כשרואים את הבית מדרש הקוקניקי, ורואים שמרן הרב קוק רואה את הגאולה לא מחר אלא אתמול, כן? אז לפעמים חושבים, מה קרה לו? זה אופטימי חסר תקנה זה. מה יש לו זה? מה, הוא כבר רואה את המשיח כבר הגיע לפני 100 שנה, אנחנו עוד היום מתקשקשים עם שתי מדינות לשני עמים, והוא ראה את המשיח כבר אז. מה הולך פה? מה זה הדבר הזה? וזה נקודה אחת שחשוב מאוד שיתעלה מתוך השיעור של היום. ונקודה שנייה זה, קטונתי, לא מגיע לאפר רגליו של מרן הרב, אבל כשרואים אותי בשיעורים, אז גם יש כאלה שאומרים לי, או, אתה כל הזמן בענייני גאולה, ולא מבינים למה אני, מה קרה לי, מה? אז רבותיי, אנחנו תלמידים של הרב קוק. מרן הרב קוק בעצם ממשיך דרכם של כל תורת ישראל, אבל יש איזה מבטא מיוחד של המשך דרכו של הגר"א. ולא רק הגר"א, אנחנו נראה היום גם את האור החיים הקדוש, שאיפה שבוע בא, איפשהו זה היורצייט שלו, ואנחנו היום נלמד הרבה אור החיים. צריך לדעת שהתורה הזאת שאנחנו לומדים היום, נמצאה והייתה מצויה כל הזמן בתוך מחשבתו של מרן הרב, ונמצאת, אנחנו הקטנים, לא אזובי הקיר אפילו, שממשיכים בדרכו, נמצאת לנו כל הזמן בתוך המנוע שאיתו אנחנו פועלים. וזאת הסיבה שאנחנו באים בכזאת ודאות בעבודה שלנו, שאנחנו נמצאים בתוך מהלך של גאולה. עכשיו, אני מקווה שהסקרנות מספיק גדולה, אבל אני אגיד לכם מה, אני הייתי צריך להחליט אם אני אעביר את השיעור הזה, ולמה ההחלטה הייתה בסוף? כי מה שנקרא, אני כל פעם רומז על הבקורות האלה. אני מדבר על דבר אחד ורומז שיש, אמירות, ולא, לא, אף פעם לא זכור לי לפחות, שהנחתי לכם על השולחן את הדברים ככה בפנים, שתכירו אותם במגע ככה ממקור ראשון. והיום אנחנו נראה מה בעצם הדברים, כן, שגרמו למרן הרב וגורמים לנו, הולכים בעקבותיו, להבין שאנחנו בתוך מהלך גדול של גאולה, עוד לפני שקמה מדינת ישראל, אחרי שקמה מדינת ישראל זה הרבה יותר פשוט, אבל בכל זאת, יש לנו איזושהי ודאות שיש מי שישאל מאיפה. אז בואו נראה את הדברים. מקור א', פרשת בלק, במדבר כף ד'. אני רק מזכיר את השיעור שלנו לחנוכה, ששם דיברנו על כה. כה זאת השכינה הקדושה, מכונה כה. ודיברנו שם שבעצם כשהוא אומר לו, לך אל בלק, לא זוכר את הפסוק בעל פה, וכה תדבר. ושם הסברנו שהזוהר אומר, שהקדוש ברוך הוא אומר לבלעם, תקשיב, אתה חוזר לבלק, אתה פותח את הפה, אבל לא אתה תדבר, אלא כה תדבר. כלומר, הפה שלך הופך להיות סתם איזה קופסה, והשכינה הקדושה היא תדבר מתוך הפה שלך בעל כורחך. אז זה וכה תדבר, כן? התייצב כה על עולתך, הוא מנסה להגיד לו לבלק, לא יודע, תנסה לנטרל את השכינה הזאת, אני לא מצליח, אומר הזוהר, כן? והקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא, אתה חוזר לשמה, וכה תדבר, השכינה הקדושה. אז בעצם מה שאנחנו קוראים עכשיו, אפילו שזה לכאורה יצא מבלעם, בעצם זה דברים שהשכינה מדברת ומכריחה אותו להוציא מהפה שלו. אומר הפסוק במדבר כף ד', הראינו ולא אתה, אשורנו, זה גם לשון של ראייה, שורו הביטו אורו, כן? אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב, וקרקר כל בנשת, והיה אדום ירשה, והיה ירשע שעיר אויביו, וישראל עושה חיל, וירד מיעקב והעביד שריד מאיר. אז בואו קצת נבין את הפסוק בפשטות, אומר אונקלוס קודם כל, חזיתי ולחען, שחיתי ולתוהי קריב, כד יקום, כן? מה זה דרך כוכב מיעקב? כד יקום, יקום, דרך כוכב זה יקום, כד יקום מלכה מיעקב, והתרבה משיחה מישראל, והקטיל רב רבי מואב, וישלוט בכל בני נשה, יהרוג את גדולי מואב, וישלוט בכל האנושות. אומר רש"י, דרך כוכב כתרגומו, כמו שאונקלוס תרגם, לשון של דרך קשתו, כן? שהכוכב עובר כחץ ובלעז, זה, הוא כותב דישטנט בסוגריים, הוא כותב מזנק, כלומר יקום מושל. במילים אחרות, מה זה דרך כוכב? כמו חץ מקשת, שהוא יקום ויזנק, זה דרך כוכב מיעקב. ממשיך רש"י ומסביר, ומחץ פעתי מואב, זה דוד, החלק הזה מדבר על דוד, וקרקר, לשון קורא או קורא, מה פירוש? מקבת בור נוקרתם, פורר בלעז, בסוגריים לנקב. כלומר, קרקר זה כאילו, הוא כמו, כמו ניקור נגיד, שעושים לבהמה, כן? או לנקר בור, זה לנקב. כן, כאילו להוציא משהו, לנקה ולשלוף אותו, לזרוק אותו החוצה. אז קרקר כל בני שת, ומי זה כל בני שת האלה? כל האומות, שכולם יצאו מן שת, בנו של אדם הראשון. אז מי שקורא את זה, ישאל, מה? משיח הולך כאילו לנקר את כל בני העולם, את כל האנושות? הרי זה לא החזון אחרית הימים של עם ישראל. אז מה הולך פה? צריך להבין. והיה ירשע שעיר אויביו, אומרה שישראל. מה הכוונה? הכוונה היא ששעיר, אדום, יהיה ירושה לאויביו. מי זה אויביו? ישראל. במילים אחרות, ישראל ירשו את כל מה שיש לאדום. וירד מיעקב, ירד זה מלשון רדיעה, לרדות, שלטון, וירד מיעקב, ועוד יהיה מושל אחר מיעקב. כלומר, רש"י מבין שהראשון זה דוד המלך. וירד זה מלך המשיח, והביא שריד מאיר, מאיר החשובה של אדום וירומי, ועל מלך המשיח אומר כן. בקיצור, לפי רש"י, יש בחצי הראשון של הפסוק, דרך כוכב, זה דוד המלך. ואחר כך חצי השני, וירד מיעקב, והביא שריד מאיר, זה כבר מלך המשיח. אבל אור החיים הקדוש הלך בדרך אחרת. בואו נראה ביחד מקור ב'. אומר אור החיים, כל הנבואה במלך המשיח נאמרה, והתבאר על פי דברי אמזל בסנדרין צדיחי את שאמרו בפסוק בעיתה אחישנה, זכו, אם עם ישראל יזכו, אז אחישנה, אז הגאולה תהיה בזריזות. לא זכו, בעיתה. וזה לך האות, אומר אור החיים, הן אנו בתחילת המאה השישית לאלף השישי. רבותיי, עכשיו רבי חיים בן עטר, שאני מזכיר לכם, שבספרי ההיסטוריה שילדינו נבחנים עליהם, בבחינת הבגרות, עד עצם היום הזה אומרים שהעלייה הראשונה ב... ואז ישר הם קופצים לך. 1882, כן? לטעותם של הנוצרים. 1882, בעברית, תרמ"ב. ואנחנו כבר הרבה פעמים חזרנו שהרי נאמר בשיר בבוקר לך בשנת תרל"ח, אז איך זה מסתדר? הרי עלייה ראשונה 4 שנים אחרי. אז איך ביואל משה סלומון וכל החברים שלו מקימים את פתח תקווה 4 שנים לפני העלייה הראשונה, מאיפה הם צצו? מהקברי צדיקים? מאיפה הם באו? כן, אלא מה? שההיסטוריה האמיתית היא, כפי שעולה מתוך כל הטוב ועוד ספרים, היא בעצם שביואל משה סלומון הוא דור שלישי בארץ לתלמידי הגרא שעלו לפה כדי להקים מדינה. ואותו דבר לפניהם תלמידי הבעל שם טוב שעלו לפה כדי להקים מדינה. ואותו דבר לפניהם רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, שעלה לפה בשנת תק. מה זה תק? שנת 500 לאלף השישי. מה קורה לרבי חיים בן עטר שבתף צדיתת פתאום הוא תופס התעוררות, כשהכל עוד שומם, אי אפשר כמעט לחיות פה, אין פה כמעט כלום, אין פה אף אחד, אבל אדם קם, יוצא לדרך, גדול הדור ועולה לארץ ישראל. למה? אז זה כתוב מפורשות בספר אור החיים בצורה מאוד ברורה, והנה אחד המקומות. אז בואו נראה את זה. אני רק רואה שלא... כן, בואו נמשיך הלאה. זה, כלומר, יש עוד אור החיים שנראה אותו במקור ג'. בואו נתחיל עם אור החיים שלנו, של הפרשה שלנו. אז אומר אור החיים ככה, וזה לך האות. הן אנו בתחילת מאה השישית, לאלף השישי, כלומר שנת תק. וכנגד שני קיצים אלו, דיבר הכתוב, יש פה שני קיצים, כנגד אם זכו, כלומר אחישנה, אמר הראינו, אינו אתה בזמן זה, אלא בזמן אחר, ויכול להיות שאינו רחוק כל כך, שאמרו זל בדברים רב, בפרק ב', אם היו ישראל חוזרים בתשובה, כמצטרך, היו נגלים מיד, אפילו לא יעבור עליהם אלא יום אחד בגלות, דכתיב, יענך השם, ביום צרה. בהמשך הוא יסביר איך זה רמוז בפסוק הזה. אבל בכל אופן הוא אומר, הראינו ולא אתה, זה לשון של ראייה, זה ראייה קרובה יותר, קצת רחוק אבל קרוב. זה מה? אם הגאולה תהיה בקץ הראשון. אבל הוא אומר, וכנגד קץ של בעיתה, מה זה בעיתה? החישן הזה שהקדוש ברוך הוא מזרז את הגאולה. בעיתה הכוונה, שאם הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו לא מזיזים את עצמנו, אז יש תאריך שבו הקדוש ברוך הוא כבר מתחיל להזיז את הגאולה, מה שנקרא בכוח. לא כל כך נעים, אבל מצד שני גאולה. אז זה נקרא גאולה של בעיתה, בזמנה. וכנגד קץ של בעיתה אמר, אשורנו כמו שצופה מרחוק, והוא אומרו ולא קרוב. כי הקץ של הגאולה באמצעות זכות, רגע, כי הקץ של בעיתה, סליחה, ארוך עד למעוד באבונות, אנחנו כבר עוד מעט, כבר 1950 שנה כבר עוד מעט, כן? של חורבן. אז הוא אומר, הקץ של בעיתה, שבזמנה, זה ארוך מאוד מאוד, לכן הוא אומר, אשורנו זה לשון שראייה רחוקה יותר. עכשיו, אומר האור החיים, בכפל העניין בשינוי לשון, יתבהר על פי דברי רמז"ל בסנהדרין שם שאמרו, שאם תהיה גאולה באמצעות זכות ישראל, מה שנקרא של זכו ואחישנה, שעם ישראל, מה שנקרא, זכאי ומגיע לו, אז הקדוש ברוך הוא מחיש ומזרז את הגאולה, יהיה הדבר מופלא במעלה, ויתגלה הגואל ישראל מן השמיים, במופת ועוד כאמור בספר הזוהר. כלומר, אם הגאולה תהיה בקץ הראשון של אחישנה, אז הגאולה תהיה פלאית מהשמיים, דרך כוכב, מיעקב, כזה, זה דבר שמימי כזה, מופלא. מה שאין כן, כשתהיה הגאולה מצד הקץ, שזהו, הגיע הזמן, כן? אז, ואין ישראל ראויים לה, שעם ישראל לא מגיע לו עדיין גאולה, ראי למי שהגיע הזמן, תהיה באופן אחר, ועליה נאמר בזכריה ט' שהגואל יבוא, אני ורוכב על חמור. והוא מה שאמר כאן, כנגד גאולת אחישנה, דרך כוכב, שיזרח הגואל מן השמיים, גם רמז לנס מופלא, וכנגד גאולת בעיתה, שרמז במאמר אשורנו ולא קרוב אמר, וקם שבט מישראל, פירוש שיקום שבט אחד מישראל, כדרך הקמים בעולם, דרך טבע, על פוליטיקה, דרך טבע, ועל דרך אומרו בדניאל ג' ושפל אנשים יקים עלה, שיבוא אני ורוכב על חמור, ויקום וימלוך ויעשה וכו'. וטעם שיעד גאולת אחישנה שהיא ככוכב ליעקב, למה דרך כוכב, גאולת אחישנה היא דרך כוכב, זה הבנו, שמעים מניסים מופלא, מיעקב. לעומת זאת, וקם שבט, שזה הגאולה של בעיתה, הגיע התאריך, הגיע הזמן, שזה גמרנו, גם אם ישראל לא מגיע להם, הגאולה מתרחשת. אז שמה נאמר, וקם שבט מישראל. למה פה יעקב ופה ישראל? אומר רבי חיים בן עטר, וטעם שיעד גאולת אחישנה שהיא ככוכב ליעקב, הוא גאולת בעיתה שהיא עני, כלומר בדרך הטבע, לישראל, שהם כיתות הצדיקים. נתכוון לומר ככה. ביאת הגואל ככוכב בדרך נס וכו', וכשתהיה הגאולה מפאת גדר הבינוני שבישראל, שייטיבו מעשיהם ויבוא בזכותם, כלומר יעקב רומז לעמך ישראל, הבינוניים, וישראל רומז לצדיקים שבישראל. אז הוא אומר, אם זה יהיה גאולת אחישנה, למה זה? כי עמך ישראל במקום רוחני מאוד טוב, מגיע גאולה, אז לכן דרך כוכב מיעקב, מעמך ישראל, בזכות עמך ישראל בפשטות שמגיע להם. אבל לעומת זאת, וקם שבט שזה גאולת בעיתה, אז העם לא בדיוק יהיה איתך בצד הרוחני. אז איך הגאולת הזוז? וקם שבט מישראל, אבל ביאתו בדרך וקם שבט, שזה בדרך הטבע, זה יהיה כשלא ייטיבו מעשיהם קט הבינונים, ולא יבוא אלא מפאת כוח הצדיקים שבהם. רבותיי, אנחנו חושבים, שכל המהלכים הקוקניקיים, זה אצל הרב. ומי עוד אמר, מה זה מי עוד? הנה אור החיים. אומר לך רבי חיים בן עטר, אומר לך, תדע לך, שהגאולה בדרך נס, זה גר רק באחישנה. אחד. אז כלומר, הגאולה שלנו היא בדרך טבע. צריך השתדלות פוליטית ועשייה, בדרך הטבע. אחד. שתיים, הוא אומר לך, הגאולה היא של דרך כוכב, זה מיעקב. זה כשעמך ישראל יהיו זכאים. אבל לעומת זאת הגאולה של וקם שבט שבדרך הטבע, היא דווקא בזכות הצדיקים שיהיו בדורות האלה וקם שבט מישראל. כלומר, כך בחשבון, שכשאתה מגיע לגאולה של בעיתה, אל תצפה לראות איזה דור שכולו צדיק. לא. יהיו לך הרבה בעיות ויהיו צדיקים. יהיו צדיקים. תאום ציפיות על פי משנתו הגאולית של רבי חיים בן עטר. זה בעצם מה שאנחנו עושים היום. עוד רמז ממשיך אור החיים, במאמר דרך כוכב מיעקב, על משיח בן דוד הרמוז בכוכב כנזכר. עכשיו הוא נכנס לעוד סוגיה מאוד חשובה, אני אקדים הקדמה כדי שיהיה קל יותר. הקדמה אני אקדים אותה על פי תורתו של הגר"א, אבל זה אותו דבר גם פה. יש שני משיחים, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. יש הבדל גדול ביניהם וזה נמצא בגר"א. משיח בן יוסף זה לא בן אדם. משיח בן יוסף זה כוח התעוררות שנמצא בעם ישראל, של סייעתא דשמיא, לקום בדרך הטבע ולעשות גאולה. לעומת זאת, משיח בן דוד, זה בסופו של דבר יהיה בן אדם ספציפי, בן אדם ייחודי, הוא המשיח, כן? עכשיו, משיח בן יוסף בא לפני משיח בן דוד, אבל יש מסורת, כפי שגם נראה פה, שמוזכרת בגמרא בסוכה ובזוהר, בעוד מקומות, שבאיזשהו שלב משיח בן יוסף, רחמנא ליצלן, חס ושלום, ימות, ואז יבוא משיח בן דוד. עכשיו בואו נבין לאן הדברים הולכים, זה לא פשוט. כשאני אומר משיח בן יוסף חס ושלום, הגזרה שהייתה, שהגר"א ביטל אותה וגם אור החיים תכף נראה שגם הוא אומר שזה לא הכרחי, מה זה בעצם משיח בן יוסף? מה זה? אז אולי קודם נראה את האור החיים ואז ננסה לתת את הפרשנות שלנו, מה זה בתכלס היום. בואו נראה את האור החיים. אז מקור ב' בפסקה השנייה. עוד רמז במאמר דרך כוכב מיעקב על משיח בן דוד, הרמוז בכוכב כנזכר, ואומרו וקם שבט מישראל ירמוז על משיח בן אפרים, משיח בן יוסף. והכוונה בזה כי אם ישראל יהיו בגדר שיהיו נקראים יעקב, לא יאיר להם אלא משיח בן דוד. אבל משיח בן אפרים ימות במלחמה ראשונה, שיארגנו אותו מלאך רשע, רומלוס, כאומרם זל בסוכה נון ב', אבל אם ישראל יהיו כולם צדיקים שבשם ישראל יתקנו, אז אפילו אותו שבט שהוא משיח הבא מאפרים וקם, פירוש תהיה לו תקומה לפני אויביו, ולא יארגנו רומלוס, אותו שר רשע, כן? ותמצא שציוו גדולי ישראל בעץ חיים, הארי הקדוש בשער העמידה, כן? לכוון בתפילתנו, כשאנו אומרים לישועתך קיווינו, לבקש רחמים על משיח בן אפרים, שלא יהיה נהרג במלחמה. אז כלומר, שפה מכניס האור החיים הקדוש את העניין של התפילה על משיח בן יוסף, שיחיה ולא ימות. כן? עכשיו אני רוצה רגע אחד פה לתת את ההבנה קצת יותר, עד כמה הדברים נוגעים להיום. תראו, אם משיח בן יוסף זה עשייתא דשמיא לדור או לאנשים, לקום ולעשות בדרך הטבע ולגאול את עם ישראל. מהי עשייתא דשמיא הגדולה ביותר בדורות האחרונים שראינו מול עינינו, לקום ולגאול את עם ישראל בדרך הטבע? איך קוראים לתוצאה של עשייתא דשמיא הזאת? מה? בסדר, אז הרצל, זה ציונות, תכלס מדינת ישראל. מדינת ישראל היא בעצם, רבותיי, מדינת ישראל היא בעצם משיח בן יוסף. כלומר, כשאנחנו מתפללים שמשיח בן יוסף יחיה ולא ימות, אנחנו מתפללים על מדינת ישראל, שביאת המשיח לא תהיה חס ושלום על ידי נפילת מדינתנו חס ושלום ואז יבוא משיח, אלא אנחנו מתפעלים שמדינת ישראל תמשיך להתקיים ורק יבוא משיח וירומם אותה לשלב הבא של הגאולה. עכשיו מה שכתוב בסידורי הספרדים על פי הארי הקדוש שם בבוני ירושלים, יתפלל על משיח בן יוסף שיחיה ולא ימות, עכשיו הכל אחרת. זה לא איזה משהו כזה, משיח בן יוסף, מי זה, מה זה, מה הדבר הזה? זה בכלל לא בן אדם, רבותיי. משיח בן יוסף בתכלס היום זאת מדינת ישראל. כי הגר"א לימד אותנו שמשיח בן יוסף זה לא בן אדם ספציפי, אלא עשייתא דשמיא שיש לכל יהודי שקם לפעול ולגאול את עם ישראל. אז מה בדרך הטבע? אז מה, על מה מדובר? איזה עשייתא דשמיא הכי גדולה ראינו בעינינו? מדינת ישראל. כשאתה מתפלל שמשיח בן יוסף לא ימות, על מה אתה מתפלל? על מדינת ישראל, רבותיי. למה אני פתאום מוציא סודות כאלה ככה החוצה ברחבה החופשי? יאללה חבר'ה בואו תשמעו מה קרה, כי זה לגמרי כבר מעשי לכולנו, זה כבר לא משהו שיום יבוא ויתרחש, אנחנו בעיצומו של התהליך. אנחנו צריכים להתפלל שמדינת ישראל תמשיך להתקיים ולא תיפול מכל בלבולי השכל של גויות שחודרים לפה מכל פינה ומכל כיוון. אנחנו צריכים להתפלל מדינת ישראל שתתקיים ותמשיך ורק תעלה מדרגה לשלב הבא. אז זה בעצם מה שהוא אומר פה, וקם שבט מישראל. כביכול שזה מין אמירה שאנחנו צריכים, אנחנו, להתפלל על זה, לבקש רחמים על משיח בן יוסף שלא יהרג במלחמה. עכשיו נשאר לנו עוד קושיה אחת לסיים עם אור החיים. מה זה קרקר כל בנשת? הרי החזון היהודי האמיתי הוא לגאול את העולם. לא חס ושלום לנקב את כל האנושות. אז מה זה קרקר כל בנשת? אומר רבי חיים בן עטר, ואם תאמר, ולא אין לישראל אלא 10 אומות. אתם יודעים, כולם רגילים שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו 7 אומות של כנען. אבל האמת היא שהוא הבטיח לאברהם, אבינו, ארץ 10 עממים, 7 קיבלנו ו3 נקבל. מי זה ה3? קני, כנזי, קדמוני. מי זה? עמון, מואב ואדום. איפה זה? לכאורה בעבר הירדן, טיפה דרומה, כן? אבל בכל אופן, זה לא סתם שאתה מקבל את הארצות האלה, אלא אלה הן בחינות של התגלות פנימיות היותר גדולה של התגלות אור השם בעולם. לא ניכנס לזה היום, קצת ציינו את זה פעם קודמת, בשיעור הקודם. בכל אופן, הוא אומר פה, ולא אין לישראל אלא 10 אומות, לא כל העולם. ולמה אמר כל בנשת? אומר האור החיים, כל בנשת שבאו לזכותם, יתארו לנו באדום, ולזה וקרקר כל בנשת, ולא אמר הוא מחץ. כי לא יתאבדו כל האומות לעתיד לבוא. מה הוא אומר? הוא אומר, יהיה מלחמה גדולה מול אדום. האומות שיסייעו לאדום במלחמה נגדנו, הם, גם הם ייפלו יחד עם אדום. אבל זה לא שכל האנושות חס ושלום. והוא מסיים ואומר, ועליהם נאמר בנבואה בישעיהו ס"ה, על אומות העולם, הנער בן 100 שנה. שם הנביא ישעיהו אומר שיבוא יום, ואם מישהו ימות בגיל 100, יגידו, איש, הלך צעיר, נער. תראה מה זה, בסך הכל בן 100 וכבר הלך. אין, מצחיק קצת, אה? זה אומר ישעיהו הנביא. איי, בן אדם הלך בגיל 100. תראה, נער, עוד ילד, ילד. ילד בן 100. תראה, כל כך כואב הלב, כן? אז מה זה? אז זה אומר האור החיים, הגמרא שואלת. הנה, יש לנו את זה פה על הדף, שמתי. תראו איתי יחד, בסוף מקור ב' יש גמרא פסחים, סמכת עמוד א'. עולה, האמורה עולה, רמי, אומר, יש פה סתירה. כתיב ישעיהו כ"ה, בלעם מוות לנצח, יותר לא יהיה מוות בעולם בכלל. גמרנו. וכתיב ישעיהו ס"ה, כי הנער בן 100 שנה ימות. אז כלומר, יחיו הרבה שנים, אבל באיזשהו שלב כן חס ושלום ימותו. אז מה זה? עונה הגמרא לא קשיא, כאן בישראל, כאן בנוכרים. כלומר, חיי נצח גמורים יהיו לישראל, וגויים יהיה להם חיים ארוכים ארוכים. שאם מישהו מת בגיל 100, יגיד וואלה, כהלך נער. אז זה מה שאומר אור החיים, שאין לנו חזון אחרית הימים חס ושלום של הקעת כל האנושות. להפך, באנו לפה לרומם את האנושות, לגאול את האנושות, לעשות לה טוב, להביא אותה לשלמותה, לא חס ושלום להקות והשם יצילם. עכשיו, הדברים של אור החיים הקדוש מקבלים תוספת הסברה בפרשת צו. תראו איתי יחד מקור ג' ויקרא פרק ו'. אני הבאתי רק טעימה מתוך אור החיים, אבל מה שנקרא את העיקר, כדי שנוכל להיכנס טיפה על חישובים כמו שהבטחנו. אז אומר הפסוק שם, זאת תורת העולה, היא העולה על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. אז אומר אור החיים הקדוש, ליני הלילה דרשו זל חכמנו על הגלות עד הבוקר, שהוא זמן שיריק עלינו כבודו, יריק עלינו את השכינה ועד הבוקר. והזמן הוא ככה, אור החיים כותב את זה פירושו על התורה, רבותיי, לא מסתיר ולא כלום, זהו, למה? כי הגיע, התאריך הגיע. והזמן הוא אחר עבור תק, תף קוף שנים לאלף השישי. כלומר, אנחנו בשנת 777, לפני 277 שנה, התחיל תהליך הגאולה של בעיתה, של בזמנה. לא גאולת החישנה. גאולה של זהו, התאריך הגיע, מחצי של האלף השישי, לפני 277 שנים, ותבינו את האור החיים. הוא לא רק אומר את הלימוד הזה, הוא לא רק כותב את זה בפירוש שלו, הוא קם ועושה מעשה. הוא קם ועולה לארץ. ממש ככה. אז אומר אור החיים, והזמן הוא אחר עבור תף קוף 500 שנה לאלף השישי, לפי מה שקדם לנו מדברי מזל בפרשית רבה יוטט, כי יומו של הקדוש ברוך הוא 1,000 שנה, ומהשכל יהיו תף קוף ראשונה מידת לילה, ותף קוף שנייה מידת יום. אומר לכאורה, אם אתה אומר ש1,000 שנה זה יום, אז האלף השישי זה יום שישי. זה יום. עכשיו, חצות, כלומר, האמת היא לא חצות, אלא עלות השחר, כאילו חצי לילה, חצי יום. אז חצי יום מתי מתחיל? בחצי של האלף. הלאה, ממשיך ואומר, והודיע השם כי עד הבוקר, שכשיגמר תפקוף שנה בגלות, עד הבוקר שיהיה העלייה, כן? אז כלומר, מתי הגלות תהיה? עד הבוקר. מה זה עד הבוקר? עד שנת 500 לאלף השישי. ברגע שמתחיל שנת 500, זה בוקר של יום שישי, כשיום שישי זה האלף השישי, והבוקר הזה של יום השישי מתחילה הגאולה. ובוקר זה אומר אור החיים, אין אני יודע אם בוקר של אלף החמישי, שזה אלף הקודם, או בוקרו של אלף השישי, האלף שאנחנו נמצאים בתוכו. כי באלף הרביעי גלה כבוד ישראל, בא עקבו. עקבו, הכוונה שלו, עקב, זה 172 שנה. לזה גילה השם, כמו בתוך האלף הרביעי, לזה גילה השם סודו ביד עבדיו הנביאים, כי הוא לבוקר שני, כלומר באלף השישי ולא החמישי, והוא אומרו בשעה עולם את ג' היה זה רועם לבקרים, לבית בקרים, לבוקר שני אם לא לבוקר ראשון. כלומר, משמע פה שלכאורה הייתה אפשרות שנגאל באלף הרביעי, אבל בסוף אנחנו נגאלים, באלף החמישי סליחה, חורבן היה באלף הרביעי, עוד יום, זה עוד אלף שנה, נגאל באלף החמישי, אבל בסוף בסופו של דבר נגאלנו באלף השישי, וזה אומר אור החיים, ולזה אמר עד הבוקר, מה זה הבוקר? עולה עד הבוקר, הבוקר, בידיעה, מה זה? הידוע, כאילו ישראל היו שלמים, היו נגאלים בבוקר ראשון, אם היינו זוכים לגאולת אחישנה, כן? כבר לפני למעלה מאלף שנה, כבר היינו בגאולה, וידוע הרי שגם רבי חיים ויטל אומר, אחידה, או הצלחו לי, נדמה לי, לא, אחידה בשם רבי חיים ויטל, לא זוכר, לא זוכר, רבי חיים ויטל אומר שהגלות צריכה להיות אלף שנה, לא יותר. ואנחנו לכאורה כבר סוגרים את האלף השני, כן? אלא מה? זאת אומרת, אור החיים, גלים היינו זוכים. אז גאולת אחישנה הייתה בשנת 5500. אבל כיוון, סליחה, איך זה יוצא? האלף החמישי זה 4500. אבל כיוון שלא זכינו, אז ממילא הגאולה היא בבוקר השני. מה זה הבוקר השני? שנת 5500 לפני 276 שנים. הלאה, ממשיך פה אור חיים ואומר, שלא נגזר על ישראל גלות אלא יום אחד, דכתיב יענך השם ביום צרה. עכשיו מה שהוא אמר לנו בפרשה שלנו ביום צרה, עכשיו מבינים מה הוא התכוון. ביום צרה מה הכוונה? הצרה, הגלות היא יום אחד. כמה זה יום? אלף שנה. אלף שנה, זה היה צריך להיגמר. הלאה, ואומרו, הוא פשט, כלומר מופיע בפרשה שם בצו, שהוא פשט בגדים, את בגדיו, לבש בגדים אחרים, אז הוא אומר, להיות שבגדים הראשונים, הכל על דרך רמז, הם לעשות משפט באוסר רעתנו. ועכשיו צריך להחליף בגדים, למה? כי בא להיטיב להוציאנו מהגלות ולהיטיב אותנו, לזה ילבש בגדי בחינת ההטבה, בגדים של חסד. כי לא יעקב קיבוץ גלויות עד כלות עושה רשעה. הוא לא יחכה עד שעם ישראל יהיה טהור נקי, זהו, אין רשעים, כולם צדיקים, לא. ועל זה היה הרבה ויכוחים, שהרב צבי יהודה היה צריך להביא מקורות ולהוכיח וזה, אור החיים, בפשט על התורה. כל מיני אנשים חשבו שהרב צבי יהודה חס ושלום ממציא. הרב צבי יהודה הביא מקורות כתובים, מכאן, 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 אחד אחרי השני. אחד המקורות החזקים, הנה אור החיים אומר לך. לא יחכה ברגע שהגאולה היא בעיתה, לא מחכים לקלוט עושה רשעה, אלא תכף ומיד יקבץ נפוצותינו ויוציא אותנו ממחנה האנשים הרשעים, שזה חוץ לארץ, אל מקום טהור. הוא רומז על הפסוקים שם בפרשה, אל מקום טהור, זה שם בפרשה מופיע. מה זה מקום טהור? היא ארץ ישראל הטהורה. אז בעצם אור החיים מגלה לנו עכשיו בצורה מאוד מאוד ברורה, שהיה צריך להיות קץ ראשון לפני כבר אלף שנה. לא זכינו, אז הגיעה גאולה של בעיתה. מתי מתחילה בעיתה? שנת 500. אבל מאור החיים אנחנו נשארנו עדיין, למרות שהסוד רמוז כבר בדבריו, אבל הוא לא גילה עד הסוף. למה? כי משנת 500 עד היום כבר אמרו 276 שנים. בסדר, אז יש גאולה. אני צודק, נכון? תף שין, קוף ריש, שין לא. כן, כי זה תף שין, תוציא מזה 100 לטק. כן, נכון, 276 שנים. עברו 276 שנים, ולכאורה באמת הנה, זכינו למדינת ישראל. אור החיים ראה לילה גמור ואמר זהו, התחיל הבוקר. מדהים, 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 אי אפשר להאמין. יהודי יושב במרוקו, כן? אין לו דרך לראות גאולה כלום. הוא אומר, רבותיי, זהו, זה התחיל. קם ועולה לארץ ישראל, הוא היה רבו של אחידה, כן? זה פשוט בלתי נתפס, בלתי נתפס. רבותיי, זה 157 שנים לפני הקונגרס של הרצל. 157 שנים לפני הקונגרס של הרצל, כבר אור החיים חוזה את המדינה. זה לא יאמן. אומר רבי חיים בן עטר, זהו, הגיע הזמן בשנת 500. אבל רבותיי, מה אנחנו עושים עם זה היום? אוקיי, בשנת 500 זה התחיל, אנחנו באמת רואים שזה הצליח, יש היום מדינה. מה הלאה? מה אתה יכול להגיד לנו בשנת תשע"ו? מה מצבנו? איפה אנחנו במהלך התקדמות הגאולה? אז תראו, זה רמוס באור החיים, לא מפורש. מי שפירש את הדברים, ופירש אותם לגמרי, עד כדי כך שבשכונת שערי חסד, איפה שיש הרבה תלמידי אגרא, הם ידעו מתי תקום המדינה, הם ידעו מתי יכבשו את ירושלים, היה להם ביד תאריכים, בייר, כפחי תייר, היה להם כל מיני ידיעות, ויש כאלה גם שהיה להם יותר, אבל הם לא גילו, היה אסור לגלות, מי שמצליח גלות הסוד. אגרא, בקיצור, השאיר אחריו ירושה מאוד מפורטת לגבי תאריכי גאולה. למה אנחנו לא צריכים להיות כולנו יודעים את התאריכים? כי גם, וזה הגר"א מלמד גם את זה, שגם, אומר הגר"א, הפסוק לא יוצא מדי פשוטו. כתוב בעיתה אחי שינה. הגמרא עשתה את זה, זכו בעיתה, זכו אחי שינה, לא זכו בעיתה. אבל אומר הגר"א, ריבונו של עולם, בעיתה אחי שינה, הפסוק לא יוצא מדי פשוטו. מה כתוב בעיתה אחי שינה, לא? אז גם כשהגאולה היא בעיתה, אפשר להכיש אותה בתוך הבעיתה. לא צריך לשבת ולחכות, מה זה משנה, התאריכים כבר יקרו. אני רוצה להסביר לכם יותר מזה. מי שהולך בכיוון הזה, רחמנא ליצלן, הוא הולך על הדרך הקשה. אתם יודעים מה פירוש גאולה בעיתה? אני אקרא לכם את זה בלשון של החדשות של היום. גל טרור. זה נקרא גאולת בעיתה. אתה לא מתקדם, הקדוש ברוך הוא יקדם אותך. זהו. זה נקרא בעיתה. מה זה בעיתה? בעיתה זה בטף, אבל הסגנון של גאולה בעיתה בטף היא עם טט. בעיתה בטט, אתם מבינים? על דרך החידוד, כן? כלומר, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, זהו, הגיע התאריך, הוא מסתכל, אומר, או, אני רואה, חבר'ה ישנים, לא בראש, לא מעניין אותם, מתחיל לנער. ומה זה לנער? מה אתם חושבים, לנער אצל הקדוש ברוך הוא זה, אני יודע מה, ספינה שקצת מתנדנדת? לא, 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 לא. גל טרור עם כל מה שכרוך בו, זה נקרא גאולה של בעיתה. ככה גאולה קורית, שמגיע הזמן ולא זזים. אז מי שהיום אומר, תראה, הרי ממילא אחי שינה כבר אין לנו, אז יאללה, בוא נחכה שהקדוש ברוך הוא יגיע לכל תאריך ותאריך, יעשה מה שצריך, ושלום, טעות מוחלטת. אומר הגר"א, גם בעיתה אחי שינה, גם בתוך גאולה של בזמנה, אם אתה תזרז גאולה, מגיע לכם יותר מזה, גם אם אתה לא מצליח בפועל לזרז את הגאולה, אבל התאמצת לקדם אותה בסבלנות, אבל בזריזות, אתה מעורר רחמים על עם ישראל, ואז מתמתקים כל הדברים הלא נעימים שאמורים להתרחש כדי להזיז את הגאולה, מתמתקים. ולכן אנחנו לא יכולים להיות ישנים. טוב, תביא לנו את התאריכים, אתה יודע, אנחנו נסתכל בלוח, בעוד שנתיים כובשים את ירושלים, יאללה תעזוב, שנתיים נקייף, יגיע יום ירושלים, נעשה חגיגות. זה הסטלבט על העננים הזה מוליד גל טרור, כמו שקוראים לו, שזה בעצם, אתם יודעים, בעברית היה צריך להגיד המרד הערבי. הם קוראים לזה גל. מה זה גל? כאילו, זה יעבור, חבר'ה, זה יעבור. מי אמר לכם? מי אמר לכם? גל, זה כאילו גל, מה פירוש? אנחנו כאילו נמצאים בים, ובים יש גלים, אנחנו כבר 100 שנה טרור. אז אתם יודעים, יש גל, וגל חולף, וגל חוזר, וגל חולף. זה מה שנקרא מישהו שלוקח זריקה עם חומר, מכניס לכולם לתוך העורקים, להרדים מדינה שלמה. גל טרור, זה נשמע כמעט פסטורלי, לא? אתם יודעים, זה מין גל כזה, ככה גלי הים, כאילו, אז גל טרור, כן. נשמע חביב, לא? ממש תענוג. זה אנשים שיושבים וחושבים איך לטמטם את הציבור. אבל אנחנו לא בסרט הזה, כי יש לנו תורה. והתורה הזאת אומרת בעיתה, נכון, אבל החישנה גם בתוך בעיתה. בא הגר"א וגילה לנו את מהלך הגאולה קצת יותר בפירוט. אז בואו נראה את הדברים. מקור ד' בספר כל התור של תלמידי הגר"א, פרק א' פסקה ד', עקבות משיחה בכללות, מה שנקרא דור אחרון, מתי מתחיל דור אחרון, נפתחו תחילה בשעה הראשונה של בוקר יום השישי לשתיתאה. היינו שנת תפקוף לאלף השישי דנה, האלף שלנו. ומשעה לשעה מתקדמים העקבות מבחינות רבות. וכאן נודע כל שעה 41 שנה ושמונה חודשים. מה זה? אז שימו לב. קודם כל אני מוכרח להגיד שמי שהביא לנו את הידיעה הזאת בהבנת הגר"א זה הרב מנחם כשר, זכר צדיק לברכה, שכתב את הספר המונומנטלי שלו, הענק, שנקרא התקופה הגדולה, ובתוכו הוא גם הכניס את ספר כל התור של תלמידי הגר"א, אבל שם מבואות ומסביב ומקדימה ופשוט שאתה בסוף מבין היטב מה מדובר, כמובן עדיין נשארו סודות, לא הכל שם גלוי, אבל בכל זאת. אז עכשיו בואו נסביר את הדברים. למעשה, מה שכתוב פה בתורה של הגר"א, זה שכשאתה מדבר על יום השישי, בטור, כמו שאמר אור החיים, אצל הקדוש ברוך הוא יום זה 1,000 שנה, כי 1,000 שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור. אז כשאתה מדבר על יום השישי, אתה בעצם מדבר על האלף השישי. אז איזה יום שישי זה? איזה יום שישי? אז, וכל כל שנה, כל שעה, הוא אומר כל שעה, 41 שנה או 8 חודשים, מה הוא רוצה? אז שימו לב, יום השישי בו נברא האדם הראשון, יום שישי לששת ימי בראשית. בריאת האדם הראשון התחילה בחצי של יום השישי, דהיינו בבוקר. מתחילה בריאת האדם הראשון. אז אם האלף השישי מכוון ליום השישי של הבריאה, והגאולה מתחילה בחצי האלף השישי, אז בעצם הגאולה מתחילה ומכוונת, גאולת ביתה, על פי בריאת אדם הראשון. אדם הראשון נברא בחצי היום השישי, בעלות בתחילת הבוקר של יום השישי, אז בעצם הגאולה מכוונת על פי השעות של בריאת האדם. זה מה שאומר הגר"א, אומרים התלמידיו בשמו, שבעצם אם אתה לוקח 500 שנה ומחלק אותם ל-12, פשוט מאוד. כי הרי יש לך את יום שישי, אלף השישי זה יום שישי, נכון? בריאת האדם מתחילה בבוקר, אז כמה זה? עברו 12 שעות, נותרו 12 שעות. אז 500 שנה מייצגים 12 שעות. חלק 500 ל-12, תקבל 41 שנה ו-8 חודשים. בסדר? מה קרה בכל שעה? אז יש גמרא, כמדומני בסנהדרין, אבל כותב הרב כשר שהגרסה שיותר מתאימה לדברי הגר"א היא בפסיקתא, ואני היום ראיתי שיש בויקרא רבה גרסה שתואמת הפסיקתא, אז הבאתי לכם את ויקרא רבה. בואו נציץ בשעות של ויקרא רבה, מקור ה'. ויקרא רבה אמור כ"ט. בשעה ראשונה עלה במחשבה. כלומר, מתפקוף, 41 שנה, 8 חודשים, עלה במחשבה, מה שנקרא, העסק עוד לא זז, עלה במחשבה. אור החיים כבר עולה מיד בתחילת השעה הראשונה, אבל זה עוד עלה במחשבה. בשנייה נתייעץ עם מלאכי השרת, בשלישי כינס אפרו, ברביעי גיבלו, כלומר לש אותו, בחמישי רקמו, בנה לו גוף כביכול, בשישי עשאו גולם, בשביעי נפח בו נשמה, בשמיני הכניסו לגן, ואז ממשיך הלאה עד לחטא שלו, שלכאורה צריך להבין, זה כבר לא רלוונטי, החטא שלו לגאולה העתידה, אבל בכל אופן נתבונן רגע על השעות. רבותיי, האדמור מלובביץ', הרבי האחרון, שהוא באיזשהו שלב התחיל לרמוז משיח וכו'. מי יודע באיזה שנה הוא התחיל עם הרמיזות האלה? מישהו יודע? מישהו יודע? לא יודעים, אני אגיד לכם. בתף שינון. למה הוא התחיל עם זה בתף שינון? גם הוא ידע את התורה הזאת. ולא רק הוא ידע את התורה הזאת, עוד הרבה לפניו, הרב קוק ידע את התורה הזאת. וכל התלמידים הנאמנים שהולכים בדרכו של הרב קוק, יודעים את התורה הזאת. ולכן בעצם מבינים יותר בקלות את התהליכים שאנחנו נמצאים בעיצומם. רבותיי, כשאנחנו אומרים 12 שעות זה 500 שנה, נכון? 6 שעות, כמה זה יוצא אז? בפשטות, נו, אם 500 זה 12, 6 שעות כמה? 250. איזה שנה הייתה 250 שנה? שנת תף שינון. משין תורידו 100 שנה לתף שייצא 500, נשאר לנו 250. שנת תף שינון, זאת תחילת השעה השביעית. ומה כתוב במדרש? מה קורה בשעה השביעית, רבותיי? בשביעי נפח בו נשמה. בשביעי נפח בו נשמה. מה קרה במדינת ישראל מתף שינון? מתף שינון בעצם התחיל מאבק אדיר על דמותה הרוחנית של המדינה. התחיל הסכם אוסלו וכל המסכמי שלום במרכאות שבעקבותיו, שכל הסיפור שלהם היה בעצם למעשה, זאת מדינה שלא מתנהלת על פי התנ"ך וההלכה היהודית, אלא אנחנו מחוברים באופן פולקלוריסטי, אבל לא מחויבים. ולמעשה היה ראש ממשלה אפילו אחד שממש בא והכריז על המהפכה החילונית, לא יודע מי זוכר את זה, ממש ככה הכריז, המהפכה החילונית, באותה תקופה הוא בעצם ויתר על קבר יוסף, נתן לביזיון העצום להתרחש שם, ולמעשה הביא אותנו תוהו ובוהו בלתי נתפס. ברוך השם הוא כבר לא ראש ממשלה היום, אבל זה בעצם המשיך הלאה. והיום אנחנו נמצאים כבר במלחמת עולם ממש, במאבק גדול בתוך עם ישראל, על דמותה של מדינת ישראל. כלומר, כל הסיפור של מצעדי הגאווה, מישהו חושב שבאמת מדובר רק בסיפור שלהם? הרי ברור שמצעדי הגאווה נועדו לומר, המדינה הזאת לא תורנית, לא דתית, והיא לא תהיה כזאת. זאת מדינה פתוחה שאפשר לעשות בה מה שרוצים. וזה בעצם מה שעומד מאחורי כל אלה שמנפחים ומחזקים את מצעדי הגאווה. הם לא בדיוק מכורים לחוסר טבעיות הנורא והיום הזה. הם פשוט רוצים באמצעות הדגל הזה להשפיע על דמותה של מדינת ישראל. וככה זה בכל שדה פעולה כמעט, כל המאבקים היום, מה שחורז את כולם ביחד, מאבק על דמותה הרוחנית של מדינת ישראל. אז בעצם יוצא שנפח בו נשמה, איך היו אומרים, להכניס נשמה למדינה, זה הסיפור של השעה שאנחנו אוחזים בה. אנחנו אוחזים בשעה השביעית. עכשיו אני רק אגיד עוד משפט אחד, שאנחנו גם נמצאים כבר בזמן של מנחה גדולה. למה? כי ביום שישי, אחרי שעברו 6 שעות מהיום, ועוד 30 דקות מהשעה השביעית, כבר אפשר להתפלל מנחה. נכון? אנחנו כבר עברנו, מתוך 41, הרי כל שעה זה 41 שנה, כמו שהם כותבים תלמידי הגר"א, בשמונה חודשים. אז מתפשינון, תוסיפו בבקשה, מתפשינון תוסיפו 20 שנה, אתם בתפשין עין. נכון? אז סוף תפשין עין ב' כבר הגיע הזמן של מנחה גדולה. מה שאומר רבותיי, שאנחנו כבר נמצאים עמוק, עמוק, עמוק בנושא של כניסת נשמה למדינת ישראל. וזה העניין של משיח בן דוד. רבותיי, עכשיו תקשיבו טוב. מתפשינון כבר נגמר הסיפור של משיח בן יוסף. ואם תשימו לב, ההיחלשות של מדינת ישראל, כוח הרתעה, מעמד עולמי, ההיחלשות הזאת, לעומת ההתעצמות של התעוררות רוחנית ולהפך, הצד הגשמי כביכול מתגבר, זה הכל קורה מתפשינון. מתפשינון ואילך, הסכמי אוסלו וכו', כן? כלומר שאנחנו בעצם נמצאים היום במקום של עידן של האור, לא משיח עצמו, אלא האור של משיח בן דוד. מה עושה משיח בן דוד לעומת משיח בן יוסף? אז זה הרב קוק מעריך להסביר לנו, המספד בירושלים ועוד מקומות, שהתפקיד של משיח בן דוד זה להכניס נשמה למדינה. וזה השעה השביעית של נפח בו נשמה. ולכן בעצם אנחנו עומדים היום במקום של, רבותיי תקשיבו טוב, חילופי מנהיגות ושלטון במדינת ישראל. כלומר, לא יכול היום להניג את המדינה, לא יכולים להניג אנשים שהם עדיין באים עם הראש של משיח בן יוסף, שכל עניינו היה רק להקים את הגוף של המדינה, ולא היה נשמה בסיפור הזה. מוכרחים להכניס נשמה. עכשיו פסקה, שאני הרבה פעמים מצטט לכם אותה, אבל הפסקה הזאת עכשיו פשוט מהירה באור נפלא וכל כך מובנת. אז בואו נראה עכשיו את הדברים של הרב קוק, ובזה נסיים במקור ו', אורות התשובה, פרק י' ב', פסקה י' ב'. הרב שם מדבר על הציונות, יש המחשבה יורדת ממרומי גדולתה וממקור טהרתה, התחילה באברהם אבינו, הולך לך אל הארץ אשר הרקע, והגיע לבית מדרשו של אור החיים, ושל הבעל שם טוב, ושל הגרב, של החתם סופר, וכו' וכו'. אבל אחרי שהיא יורדת, פתאום מתחילה לרדת, פתאום ציונות חילונית, איך זה קרה? מפני שאחרי שנתגשמה במעשה ובחיים, טיפלו באנשים שאינם הגונים. והרב שם מתאר אותם שהם בולדוזרים ובעלי יכולת כוחנית, ולמרות שהם חסרי רוח, אבל בכל זאת מתרבים אוכלוסיה של המדינה, והמדינה נבנית וכו' וכו'. אבל אומר הרב, הדברים הולכים כך עד בו התור. מה זה? עד בו התור. מה פירוש? עד שמגיע הזמן. עד שמגיע השעה השביעית. עד שמגיע השעה השביעית, זהו, נגמר הזמן. עידן הבולדוזרים תם, נגמר, חוסל מזמן כבר. בשביל זה הם לא מצליחים להחזיק מדינה יציבה. בשביל זה הכל פה רועד כל הזמן. בשביל זה כולם מבולבלים. בשביל זה אין אזרח ישראלי יהודי אחד שקט במדינת ישראל. עד בו התור. ומה יקרה אז? שמתעוררים עדיני לב, אנשי תורה, חמושים בכוח צדקת השם, שזה הכוח לזכות הרבים, והם עולים עד ראש הפסגה של מקור טהרת המחשבה, ומתעמקים בתוכיותה, מכניסים בה את התואר שבנשמתם, את כוונותיהם העדינות, מחשבותיהם הזכות, לומדים בקיצור ספר אורות, ומעמיקים ומגיעים לעומק של מחשבת הציונות מתוך שורשה באלוקים חיים בתורת ישראל. ומתוך כך, ברגע שככה מתחילים להתעלות אל הציונות, שזאת תהיה ציונות שמחוברת לקודש, מתוך כך זו המחשבה הכללית בעצמה, כלומר הציונות עצמה, שהיא מפני מכאובי הרוחניים, הרב כבר אז חוזה שמדינת ישראל, הציונות, תגיע למצב הזה, של מכאובים רוחניים מדקירת הקוצים הסובבים אותה. היא מוטלת עייפה, הוא אומר הציונות תהיה עייפה. היום הציונות עייפה שבעייפות. כולם בפוסט, פוסט ציונות, מוטלת היפה בחולשת כוח, בתרדמת מוות וכמעט באין רוח חיים. משתי גדות לירדן, זו שלנו זה גם כן, מה נשאר? שתי מדינות לשני עמים על גדה אחת. זה נלעג. זה מה שהרב חזק כבר אז, זה פסקת חזון לגמרי. ואומר הרב, מתעוררת היא. כלומר, חשבת הציונות זה בעצם ירידת השכינה לארץ. אז יש לה כוח. אתה תתחיל לעזור לה, היא עוזרת לך. ומתחלת להשפיע על כל הניגשים אליה, תל חיים בעוד גבורה מפנימיותה, ואז מתעלים בעילויה כל הדבקים בה. ובכן רבותיי, לסיום, אנחנו לא עובדים עם מחשבון גאולה. כי אנחנו לא נביאים. אז אנחנו לא יכולים להגיד, רגע, מה שעה? עכשיו צריך לקרות כך וכך. לא להבין כך את הדברים, אי אפשר להבין כך את הדברים. המציאות היא מורכבת, אפשר להכיש תהליכים, יש דברים שהולכים קדימה, יש דברים שנראים הולכים אחורה אבל בעצם קדימה, יש דברים שבאמת הולכים אחורה, המציאות היא מאוד מורכבת. אז אי אפשר מתוך זה להסיק מסקנות מעשיות לגמרי, כאילו כמו איזה שעון גאולה כזה. אבל מה שכן אפשר, זה לדעת מה באופן כללי התקופה שאנחנו אוחזים בה. ולכן רבותיי, לכן אסור לנו להיות ישנים, רדומים. אנחנו צריכים לדעת שהעבודה היום לנפוח נשמה בקומת האדם של הגאולה, להכניס נשמה למדינה, רוח ירושלמית לתוך הציוניות, כפי שהרב הסביר שהירושלמיות היא בעצם הצד של הקודש שנכנס לתוך הגוף ומתקיים ויפח באפיו נשמת חיים. הנשמת חיים הזו מכונה רוח ירושלמית, זה בדיוק העבודה שלנו, ואנחנו כולנו צריכים להתחזק בעניין ולדעת שאנחנו היום קרואים עכשיו ממש לעורר גאולה על ידי לנפוח נשמה שמה בקומת הגוף הלאומי שלנו שהיא מדינת ישראל. איך אומרים? תחי מדינת ישראל. חזקו ואמצו.